טוב, שלום רבותיי. אנחנו סיימנו את שמ"ם א' בהוצאה הישנה, עמוד 389. ראינו שאדם שלומד לבד מגיע לשלושה קלקולים. קודם כל, אין אצלו תכונת הסבלנות, כל מה שדיברנו באריכות. ב', ולא עוד אלא שמתפשין, מתפשין, כלומר, לא יגיע לאמת של תורה, ולא עוד, אלא חוטאים, שגם בצדדים שנוגעים להלכה, יגיע לקלקולים ולטעויות. זה הצד של החטא. על החלק האחרון לא פחות דיברנו, אבל פחות או יותר זה מה שלמדנו. נראה לי שנתקדם. אז אם כן, הדרשה הראשונה, הסקט ושמע ישראל, עשו כיתות כיתות ועסקו בתורה, שאין תורה נקנית, אלא בחבורה. זו הדרשה הראשונה. הדרשה השנייה, דברים נפלאים ביותר. דבר אחר, הסקט ושמע ישראל, קטטו עצמכם על דברי תורה. כדאמר ריש לקיש, דאמר ריש לקיש, מניין שאין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליה, שנאמר, זאת התורה, אדם כי ימות בהוי. טוב, אם כן, הסקט מלשון קטיטה, שבירה. אדם צריך לשבור את עצמו על דברי תורה. כשהוא לומד תורה, על הערכים של התורה, על האמיתות של התורה, וכו' וכו'. יש כאן פסקה נפלאה מאוד, שקשורה להמון תחומים, ודאי גם למבט של עצמנו, שלנו על עצמנו בבית המדרש. בואו נקרא. פסקה עמוד 390, פסקה שמ"ב. כשם שבקיבוץ הנצרך ליישובו של עולם, התכלית של ההנהגה הקיבוצית היא שיחיו בני האדם יושבי הארץ חיים ממוצעים מסודרים. אמנם, כדי שהכלל יגיע לחיים אמצעיים, צריכים אנשים יחידיים, עומדים על משמרת עבודת הכלל, להתנדב בעבודה רבה, יוצאת חוץ לגבול האמצעי. כי עבודת אנשי החיל שלפעמים ינדדו שינה מעיניהם, ויעמדו אכן על המשמר שעות רבות יותר מהערך הראוי לחיים ממוצעים. והם מקבלים באהבה את העול הזה, עם בעלי נפש הם, ושמחים בעבודתם. מדוע? באשר יודעים הם כי רק בהתנדבם הם, להעמיד את מצב חייהם במצב יוצא מגבול הסבל הממוצע, יצליחו את בני אומתם בחיים הממוצעים. עד לכאן העיקרון. עכשיו, השייכות לבית המדרש. כן השרידים אשר השם קורא עוסקים בתורה. הם אנשי החיל למשמרת. חומה הם על האומה הישראלית בכללה, אומרת הגמרא, אני חומה של תורה ושדי כמגדלות אלו תלמידי חכמים. ועל כן, אם אנשי החיל בכל תחום, ודאי בבית המדרש, יובו להיות מתנהגים בחייהם בגבול הממוצע, אז תהיה המדינה עבודה. המדינה אבודה, ולא תשיג גם אורחות חיים ממוצעים, כי חמס ושוד יתרבה בה, וידי צריה תשיג לעוטפה ולחלותה מעל פני האדמה. על כן, התלמידי החכמים, אנשי המשמר, צריכים להתנדב על העבוד יותר מהמידה הממוצעת, כדי להביא שלום לעולם, כדי להמשיך יפה את הקיום לאור ישראל וחייו האמיתיים. בואו ניגע קודם כל בעיקרון. דבר ראשון, האדם הוא יצור חברתי. עכשיו, כדי שחברה תתנהל בצורה נכונה, אז היא צריכה להוציא מעצמה איזושהי קבוצה, נקרא לזה כך, שתנהיג אותה. כלומר, בכל קבוצה יש איזושהי, נקרא לזה, תת-קבוצה או על-קבוצה, שהיא בעצם, אם אפשר לומר, איזושהי גרעיניות של הקבוצה, שמטפלת בכל הצרכים של הקבוצה. ניקח דוגמה פשוטה, כאחד שזכה להיות שותף לדבר הזה. כשאתה רוצה להקים יישוב, אז יש תושבים שגרים ביישוב. נכון, אבל כדי שהיישוב יוכל לתפקד ברמת הביטחון, ברמת הקליטה, ברמת החינוך, בכל הרמות שהן, אז חייבת להיות איזושהי נציגות של החברים, קוראים לזה ועדה, ועדת קליטה, ועדת חינוך, ועדת ביטחון, ועדת וכו', כדי שהחברה כולה, הקבוצה כולה, תתנהל נכון. עכשיו, אם היינו שואלים את אותם המתנדבים, תגידו, למה אתם מתנדבים? מה המטרה שלכם בעבודה שלכם למען הקבוצה? אז הם היו עונים לנו תשובה פשוטה. אנחנו צריכים להתנדב כדי שהקבוצה תחיה חיים נורמליים. ואז הם שואלים אותם, תגידו, וכשאתם יושבים בוועדות שלכם, שהם שלנו, אתם יושבים בשעות נורמליות? אז הם היו אומרים, לא. אנחנו חייבים להתנדב, לעבוד בשעות לא נורמליות, כדי שהחברה תתנהל באופן נורמלי. מילים יותר עקרוניות. אותה הנציגות שרוצה להביא את הקבוצה כולה לחיים ממוצעים, צריכה לחיות בעצמה חיים מעבר לסבל הממוצע. זה נקרא להתנדב. מה זה להתנדב? מה זה להיות אדם מתנדב? להיות אדם מתנדב זה להיות מוכן להיות שליח ציבור, ומה שזה אומר באופן מעשי, שהחיים שלך כשליח ציבור יהיו יותר עמוסים, יותר קשים, יותר אפילו מבחינה מסוימת בעלי סבל, מאשר החיים הרגילים של אדם רגיל. כי כשאדם רגיל לך לישון בשעה 12 בלילה, במזכירות היה עוד אור עד 4 לפנות בוקר. ואותם חברי המזכירות הלכו לישון ב-4 בבוקר. ואתה כבר השם, 12 בלילה. כדי שאנחנו נוכל לישון באופן נורמלי, יש חיילים ששוכבים במערבים על גבול עזה ולא ישנים בלילה. כשאנחנו נוכל לנסוע בכבישי הארץ בבטיחות, יש גוף שנקרא, מה, תומך דרך או משהו כזה, שערני 24 שעות מסביב לשעון, שאם אתה נתקע עם האוטו, הוא ישחרר אותך באמצע הלילה. והוא לא יגיד, רגע, אני עובד משמונה עד חמש. כדי שתהיה בריאות בעם ישראל או בעולם בכלל, יש בתי חולים שעוברים 24 שעות ביממה כפול כל השנה? מה? לא משנה, אבל יש אנשים שמוכנים לעבוד בשעות שבני אדם רגילים לא מוכנים לעבוד. כלומר, כדי שחברה תתנהל כחברה, חייבים להיות נציגים בחברה שמוכנים לחיות חיים כאלה שהם הרבה מעבר לממוצע, כדי שהחברה תחיה בחיים ממוצעים. ואם בתוך חברה לא תהיה את הקבוצה הזאת, את הנציגות הזאת, אז התוצאה תהיה ברורה, שהחברה לא תחיה באמצע. אז המטרה של המתנדבים, המטרה של נקרא של הנציגים שמוכנים לחיות חיים מעבר לאמצע, זה כדי שהחברה כולה תחיה באמצע. ואם חברה לא מוציאה מעצמה נציגות כזאת, אז החברה לא תחיה באמצע. אז גם חיים ממוצעים לא יהיו לה. אני רוצה רגע לקרוא משפט אחד. בואו נקרא משפט אחד. או שני משפטים. שני משפטים ראשונים. כשם שבקיבוץ הנצרך ליישובו של עולם, כשם שבכל קבוצת אנשים שחיה חיים משותפים, מיישבים את העולם, בכל סוג של קבוצתיות, זה לא משנה אם זה יישוב או עבודה, או קהילה, או בית ספר, בכל תחום שהוא, או שכונה, כשם שבקיבוץ הנצרך ליישובו של עולם, התכלית של ההנהגה הקיבוצית, אותה המנהיגות, היא לא עובדת בשביל כסף, היא לא עובדת בשביל כבוד, וכו'. אלא מה התכלית של ההנהגה הקיבוצית? למה יש הנהגה לקבוצה, אותה נציגות? היא שיחיו בני האדם, יושבי הארץ, חיים ממוצעים, מסודרים. כדי שבני האדם, כל החברה תוכל לחיות חיים בינוניים, ממוצעים, מסודרים, נורמליים. אמנם כדי שהכלל יגיע לחיים אמצעיים, צריכים אנשים יחידיים, עומדים על משמרת עבודת הכלל, להתנדב בעבודה רבה, יוצאת חוץ לגבול האמצעי. הם מוכנים להשקיע מעבר לאמצע, כדי שכלל הציבור יחיה באמצע. כי עבודת אנשי החיל, כמו אנשי הצבא, שלפעמים ינדדו שינם עיניהם, ויעמדו אכן על המשמר שעות רבות, יותר מהערך הראוי לחיים ממוצעים. זה הסדר. חברה שלא יודעת להוציא מתוכה את האנשים האלה, אין לה זכות קיום. לא רק זכות קיום, אין לה קיום. היא לא תגיע לחיים ממוצעים. כי אין מי שמטפל בחיים הממוצעים האלה. אין מי שידאג לזה שהחיים יגיעו לאמצע שלהם. כן.
בעצם, מסתכלים על זה בריאה גלובלית, אז עם ישראל הוא בעצם שליח
ציבור
של העולם?
נכון. עם ישראל הוא חי חיים מעבר לאמצע ביחס לאומות העולם. נכון. ובעם ישראל עצמו, יש שבט מסוים שהוא חי חיים מעבר לאמצע ביחס לכלל ישראל. שבט הכהנים, שבט לוי. וכשאין לנו בית מקדש, אז בית המקדש שלנו, כמו שלמדנו פה, זה בית המדרש. בואו נדבר ברמה פשוטה מאוד. יאמר אדם, הגיע אדם לבית מדרש, מתחיל ללמוד תורה, רואה כמה יש ללמוד, איזה רצינות נצרכת. איזו התמדה, איזו העמקה, איזו עבודה על המידות, איזו כוונה בתפילה. איזו העמקה בלימוד. הוא יכול לשאול את עצמו את השאלה הפשוטה. ריבונו של עולם, מה היה רע אם הייתי יהודי במרכאות נורמלי, הולך לעבודה, קובע עיתים לתורה, שתי משניות ביום, שתי הלכות, דף יומי בינך לערבית, הולך לאיזה שיעור בשבת של הרב, וזהו. אבל למה לא להיות יהודי רגיל? אבל למה לא להיות... אז כולם פה רבנים. כולם פה באו להיות רבנים. לא?
כולם שכנים של הרבנים.
שכנים. לא באנו לפה להיות רבנים. לא, אבל אני חושב שהשאלה הזאת מנקרת במוחו של אדם לפעמים. הוא חוזר לשכונה שלו, הוא חוזר לבית הכנסת שלו, הוא רואה אנשים טובים, ישרים, צדיקים, עוסקים בפרנסתם, מגדלים את משפחתם, קובעים איתים לתורה, מקיימים מצוות. למה הוא צריך ללמוד את כל הכוונות? וללמוד את הגמרא בכזה עומק? מספיק בקיעוד דף יומי, מספיק לא. ועבודה על המידות ברמה כזאת מדוקדקת. למה לא להיות כמו כולה? שאלה. זה בדיוק מה שרבי יהודה אומר לתלמידים. אתם היום מתלהבים בפתיחת כרם ביבנה. אתם הכהנים החדשים בבחירתכם החופשית. כן, אבל הגיע השלב שאולי תשאלו את עצמכם, למה אנחנו צריכים את כל הסיפור הזה? נהיה כמו כולם. נהיה כמו רובם. כמו רוב ישראל. אני בטוח שכל אחד מהיושבים פה שאל את עצמו פעם אחת את השאלה הזאת. האם העבודה המאומצת שהוא עושה פה בבית המדרש היא כדאית, היא משתלמת. מה היה רע אם הוא היה כמו הרבה אנשים אחרים שהוא מכיר? הנקראים אנשים דתיים, ירא שמיים, מקיימים מצוות, מגדלים משפחות, ברוך השם. אבל למה הוא צריך להיות מעבר לזה? עכשיו זה נכון בכל תחום שאדם עוסק בו, ודאי בלימוד תורה, אבל בכל תחום שהוא. נגיד, אדם שייך לאיזו חברה גדולה. בכל חברה גדולה יש ועדות ותתי ועדות לכל מיני תחומים. לפעמים חלק מהוועדות האלה זה ראש גדול, זה סתם אחריות, התנדבות. אדם יכול לשאול את עצמו, למה אני צריך את זה? אני בא, נותן את הפונקציה שלי, עובד את שעות העבודה שלי, מפיק את התוצרת הרצויה, וזהו, גמרתי את שלי. אומר הרב, אם אנחנו רוצים שקבוצה תחיה כמו קבוצה, בתוך כל קבוצה צריכה להיות הנהגה. ניקח את הדוגמה של הצבא. בתוך כל צבא יש מפקדים. ובתוך כל מפקדים יש מפקדים למפקדים. זה בכל מערכת זה כך. בכל מערכת. ואם חס ושלום לא תהיה נציגות שמוכנה לעבוד שעות נוספות, מוכנה להשקיע כוחות נפש נוספים, מוכנה להשקיע כוחות מחשבה נעלים יותר, אז הציבור לא יחיה באמצע. הקבוצה לא תחיה באמצע. אני אומר את זה רבותיי עכשיו בלי מחאות. באמת, אני אומר את זה לעצמי עכשיו. באנו למכון מאיר כדי להיות אנשי הקצה. כדי להיות אותם האנשים שמוכנים לקחת אחריות על עם ישראל, על החברה הישראלית, לא מתוך גאווה, אני יותר טוב מאחרים, אלא מתוך אחריות. אנחנו אנשים שמוכנים להיות המתנדבים בעם בכל תחום. אם זה בהקמת משפחות ומשפחות גדולות, ובכל מה שאנחנו נעשה בחיים, בקודש ובחול, מתוך אחריות של שליחות כלל ישראלית, ולכן להיות מוכן לסבול לפעמים סבל מעבר לממוצע האנושי. שאחרים אולי לפעמים רואים אותך כפרייר, אבל אתה יודע שאתה שליח, אתה לא פרייר. כי אתה מאותם אלה שמוכנים לכתות את עצמם על דברי תורה. אדם בא לבית המדרש, תכונה ראשונה שהוא לומד זה תורה בחבורה. תכונה שנייה שהוא לומד זה להיות שליח ציבור. ולהיות שליח ציבור זה גובה מחירים יותר רציניים מאשר אדם רגיל. גם אם אתה לא מרוויח מזה כלום. דרך אגב, מרוויחים מזה גם על הצד. לא כלכלית, אני מדבר על המרוויחים מבחינת האישיות וכו', אבל בלי קשר לרווח עכשיו, ברמה האמיתית. כי אני שליח ציבור, כי אני מבין שהחברה צריכה הנהגה. ועוד פעם, לא הנהגה של כבוד, אלא הנהגה של אחריות, של אכפתיות. ושזבנו לפה, להיות אנשי קצה. אנשי קצה במובן הנכון של המילה. לקחת אחריות. לא להיות אנשים שהחיים שלהם נגמרים בחיים שלהם. להיות אנשים שרואים את עצמם כל הזמן באיזושהי משימה כלל ציבורית באותה פונקציה שמתאימה לכוחות החיים שלהם. כן. הפסקה כאן מדברת על תורה, אבל בכל נושא שהוא. בכל נושא שהוא, במשפחות, בהתיישבות, בצבא, בכלכלה, בפוליטיקה, בתקשורת, בעבודה, בכל נושא. בכל נושא, להיות ראש גדול. להיות אדם שמוכן להיות שליח ציבור, גם ודווקא, אם זה דורש ממנו, השקעות נוספות. ללא תגמול. כי התגמול זה שהוא שליח ציבור, זה התגמול שלו. זה מה שבית המדרש מחנך אותנו, להיות שליח ציבור. בשביל זה אנחנו פה. מה אתה אומר לי? נקרא לזה ככה. אבל גם בלי שכר ובלי פרס. אבל אתה צודק, אבל נקודת השמחה צריכה להיות לא שהם מממשים את עצמם, אלא שהם זוכים להיות שליחי ציבור. זה מבט אחר לגמרי, האם אני שמח כי אני שליח ציבור, או האם אני שמח כי אני מספק איזשהו אגו שלי.
לא, זה לא אגו, אפילו הרבה פעמים לא יודעים אפילו שהוא
ביחידה הזאת. מצוין.
אבל הוא יודע מעצמו שאני נתתי את ה-100% שלי.
אבל יש הרבה אנשים נפלאים, אתה צודק, יש הרבה אנשים נפלאים בעם ישראל. שרוצים ומוכנים ועושים את זה בפועל, הם שליחי ציבור. שליחי ציבור בכל תחום. הם ראש החץ. והם עושים את זה בשביל כולנו. ודאי, אמרתי, על הדרך הם מרוויחים מזה. אבל לא בשביל הרווח הם עושים את זה. הם עושים את זה כי הם רוצים, כי הם מבינים שההדרכה של התורה זה להיות שליח ציבור. אותם התלמידים שנכנסו ליבנה, אומרים להם הרבנים שלהם, תשמעו, דווקא אתם נכנסתם ולא אחרים. כל יהודי יכול להיכנס, תורה מונחת בקרן זווית, כל רוצה להתעולה בו ועיתון. זה כבר לא הכהנים שהקדוש ברוך הוא בחר, זה כבר הכהנים שבוחרים בעצמם להיות כהנים, כמו שלמדנו. נכון, אבל אתם מבינים מה זה אומר? לא התלהבות חד פעמית, אני עכשיו כהן בבחירה. אחריות. אדם בא לבית המדרש להיות אחראי. אדם בא לבית המדרש להיות שליח ציבור. הם שמחים בזה. תראה מה אומר רב, זה המשפט הבא. והם מקבלים באהבה את העול הזה. האם זה עול? כן. האם הם חיים יותר קשים מאשר חיים ממוצעים? כן. האם אדם בבית המדרש, כשהוא מסיים יום עמוס של לימוד, של עבודה רוחנית וכו', הוא מותש יותר מאשר אולי אדם רגיל? כן. האם אדם שמוסר את הנפש שלו בצבא, או בתחומים אחרים בעם ישראל, לטובת כלל ישראל, הוא באמת משקיע שעות וכישרונות וזמן, ויכולות, וכולי, יותר מאדם רגיל? כן! האם הוא שמח בזה? ודאי, זה שמחת חייו. שהוא זוכה להיות שליח ציבור. שהקדוש ברוך הוא זיכה אותו להיות שליח ציבור. ולכן הציבור גם נותן לו כוח, הוא מקבל כוח מהציבור.
דוגמה טובה מהחיים, המקרה של אתמול, השוטר שהרג את
המחבל. דוגמה. שליח ציבור. מה רצה לומר גיא?
כן, בואו לרב לדבר על מתנדבים בשביל לשמור שהכלל יהיה...
נורמלי. אין דבר כזה. מה זאת אומרת? כל אדם שמתנדב, הוא מתנדב כדי שהחברה תחיה, חיים תקינים, חיים נכונים. כמה שאפשר, כמה שניתן. כמה שניתן. אני מתגייס לשירות המשטרה. עכשיו, במשטרה יש נגיד בעיות כאלה ואחרות. זה לא אולי האידיאל שאנו רוצים. בסדר? אז אני עכשיו אהיה שליח ציבור כמה שאני מסוגל להיות יותר טוב, לתקן במקומות שאני נמצא, כמה שאני יכול.
אם הכלל הוא נורמלי,
אם אי אפשר לתקן, אז אי אפשר לתקן, אז אין מה להיות שם. אבל אם אפשר לתקן, צריך להיות שם. אדם לא יהיה במקום שלא יכול לתקן. מה? מה זאת אומרת? מי אמר שרבנים צריכים להיות בפוליטיקה? מה זה קשור למשפט הראשון? מי אמר שרבנים צריכים להיות בפוליטיקה? רגע, אני עניתי לך. מי אמר שרבנים צריכים להיות בפוליטיקה? מי אמר שרבנים צריכים להיות בכנסת? הרבנים צריכים לתת את הכיוון, את המגמה. ולהם יהיו יד האריכתא, יהיו שליחי ציבור שלהם, שהם אלה שיכניסו ויביאו, יוציאו ויביאו את הפעולות מהכוח אל הפועל. מי אומר שהם דווקא צריכים להיות? לא. ראש הישיבה צריך להיות זה שיגיש לך ארוחת צהריים? לא. מי אמר? הוא נותן את הכיוון, הוא נותן את הכיוון שהאוכל יהיה טעים ויהיה בשפע ושיגישו אותו בנעימות ובסבר פנים יפות ובזמן וכו'. אבל האם הוא צריך להגיש לך את הצלחת בחדר אוכל? לא. האם רבנים צריכים לעסוק בפוליטיקה, להיות פוליטיקאים? לא. אבל האם רבנים חייבים להביע עמדות פוליטיות? ודאי. בשביל זה הם רבנים. בעיקר בשביל זה הם רבנים. בסדר? הרמטכ"ל לא צריך להיות השין ג'. בלי לזלזל חס ושלום השין ג'. מה זה קשור אחד לשני? אבל הם לא צריכים אלה, הם לא צריכים להיות אלה שפועלים את הפרטים. הם צריכים אלה, הם צריכים להיות אלה שנותנים את הכיוון לפרטים. אבל הם לא צריכים להיות אלה שפועלים את הפרטים. אתה יודע מה ההבדל בין מנהל מצוין למנהל גרוע? מנהל גרוע, הוא רוצה לנהל את כל הפרטים בעצמו. אז מתוך 100% יוצא 40% אל הפועל. מנהל מצוין זה מנהל שמבין שהוא לא יכול לנהל את הכל בפועל. אז מתוך שהוא מחלק את התפקידים, אז יוצא 80% אל הפועל. טוב, 80% יצא, במקום 100. אבל זה הרבה יותר מ-40. הוא יודע ש-20% לא יצא כמו שהוא רוצה. אבל 80% יצא כמו שהוא רוצה. אוי ואבוי עם אדם שיש לו אחריות כללית, יתעסק בפרטים שהוא לא צריך להתעסק בהם. זה דבר עקרוני. זה דבר עקרוני מאוד. לא כל מי ששייך לאחריות הכללית צריך להתעסק בפועל בכל הפרטים. לפרטים הוא ימנה שליחים מטעמו. הרב ציודה, כשהיחס בזמנים עתיקים בין מה שהיה אמור להיות לפחות, נגיד בין הרב ציודה לתנועת המפדל, היה אמור להיות היחס הזה. שהרב ציודה ייתן את הכיוון, והסקני המפדל, שהרב ציודה דיבר דברים טובים ודברים חריפים מאוד נגדם במהלך השנים, על מי הוא סומך, על מי הוא לא סומך, על מי סומך יותר, מי צריך להיות שר כזה, מי צריך להיות שר אחר, מי אסור לו בכלל שיהיה בתנועה וכו'. הרב ציודה נתן את הכיוון, ואנשי המעשה הלכו ופעלו בשטח. כמובן, זה שנותן את הכיוון, לפעמים צריך לבוא לשטח, לראות שהכל בסדר. כמו שגם אומרת, לפעמים בעל הבית צריך לראות שהפועלים עושים את העבודה. לבוא לראות, כי אחרת העבודה לא משתלמת, לא מגיע למטרות שלה. אבל שלא תהיה טעות, זה לא אומר שאדם שיש לו אחריות צריך להתעסק בכל הפרטים הקטנים. מה? מצד שני, הוא לא מתגאה, הוא לא בעל שררה, הוא לא מחפש כבוד. אבל הוא לא צריך להתעמת עם כל פרט ופרט. צריך לקחת אחריות על כל פרט ופרט, זה נכון. אבל בפועל לא צריך לגלות אותו. טוב, קצת סתינו.
אני שמעתי רב שדי גדול, כאילו ששאלו את עולם הוא לא יחס לפוליטיקה, הוא אמר, אני לא רוצה להתלכלך.
כאילו... מה אתה רוצה ממני?
לא, אני אומר... זה קצת לא... זה לא נראה לי הגיוני, כי... איפה הצד של ההקרבה פה?
מה אתה רוצה ממני?
לא, אני שואל אותך, מה דעתך?
דעתנו היא שרבנים צריכים להביע עמדות בעניינים כלל ישראליים העומדים על הפרק. עמדות ברורות ונחרצות וחד משמעיות, ולמנות את האנשים מטעמם שילכו ויפעלו את אותם ההכרעות, הרעיונות, האידאות במציאות. זו דעת תורה. מה לא פשוט? למה לא? כהן גדול שעוסק בתארה, כהן שעוסק... צודק, כהן שעוסק בתארה, נטמענו, מה נעשה? כהן שמתאר את הטמאים, הוא בעצמו נטמען. כל הכהנים העוסקים בפרה אדומה, המתאר את הטמאים, הכהנים האלה נטמעים בעצמם.
זה לא חוכמה למצוא את ה... בוא נגיד במצב שלנו עכשיו, הדבר, מה שנשאר הכי פחות מלוכלוס, יחסית, זה הצבא. אומרים טוב, בואו נשנה מהצבא. למה מהצבא? כי זה הכי נקי?
נכון, צריך לשנות בכל המעגלים.
אבל זה לא נכון להסתכל על זה ככה.
ודאי שלא, צריך לשנות בכל המעגלים. צריך לשנות בכל המעגלים. אין ספק, צריך לשנות בכל המעגלים. צריך להיות אנשים מתנדבים, מוכנים לחיות חיי קצה בכל תחום בחברה הישראלית. מאיפה קולטים את הגובה הזה, את הגודל הזה, את האידאה הזאת? מבית המדרש. אדם יושב בבית המדרש, עם מה הוא יצא מפה? הוא יצא מפה, אני מתנדב. אני בשירות לאומי. כמה שנים? לא שנה ולא שנתיים. 100 שנה שירות לאומי. 100 שנה עומד על הרגליים שלי ועומד על דעתי, אני בשירות לאומי. כך צריך להסתכל על זה. כל החיים כשירות לאומי אחד גדול. וממילא, אם אני בשירות לאומי, אז אני מוכן לעשות שירות לאומה כמו שצריך. א', אני רואה את עצמי כשרת ולא כבעל שררה ושלטון, אלא כשרת, כעבד של הציבור. ובית, אני שרת של האומה, של כלל ישראל. אם אדם יוצא מבית המדרש, אני אומר את זה רבותיי באחריות, אני חושב אחד הדברים, באמת, אני אומר את זה בענווה, אחד הדברים הנפלאים במכון מאיר, זה שהרוב המוחלט של תלמידי מכון מאיר, בוגרי מכון מאיר במהלך כל השנים, כל הדורות, כבר 30 ומשהו שנה, רובם ככולם רואים את עצמם כאנשים מתנדבים בחברה הישראלית. מוכנים לחיות חיים יותר קשים, חיים של קצה, כדי להועיל לחברה הישראלית, כל אחד לפי מקומו, לפי כישרונו וכו' וכו'. בשביל זה באנו לפה. באנו לפה להיות אנשי קצה. באנו לפה לקנות את קטטו עצמכם על דברי תורה, כדי שנבין שאם דברי תורה צריכים לצאת אל הפועל, גם בבית המדרש וגם בכל מערכות החיים,